שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו ב-KPMG ישראל, חותכת מוקדם.
חותכת מוקדם, טרנדים עסקיים רותחים על שולחן הניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.
בכל פרק אני מארחת כאן מומחה אחר לשיחה על טרנד כזה או אחר, כזה שכולם מדברים עליו. וביחד אנחנו מנתחים איך אפשר להפוך אותו למנוע צמיחה, איך אפשר להשתמש בו בשימוש היומיומי, להגדיל חוויית לקוח, לפתוח שוק חדש, לייעל תהליכים, לבנות מודל התנהלות חדש. אני טל רחמים פוחנסקי, בקובע כאן החותכת, ביומיום סמנכ"ל פיתוח עסקי וצמיחה ב-KPMG פה בישראל, ואני שמחה לארח כאן היום את יואב לוי.
נעים מאוד.
איש יקר, ראש מערך הייעוץ העסקי והדיל אדוויזורי ב-KPMG, ובעצם הלכה למעשה ב-22 השנים האחרונות מלווה, אפשר להגיד, מאות עסקאות בשנה?
בהחלט.
בסומודו כזה בגדול, מלווה ומטפל בקרנות הגדולות ביותר בישראל ובעולם. שאלתי אותו ככה עכשיו לפני ההקלטה, כמה שווי עסקאות מצטבר יש לך בטרק רקורד של יואב? אז הגענו למיליארדי דולרים, נכון? אני לא פומפוזית. וכמובן מלווה עסקאות שוטפות ללא מעורבות קרנות, ואנחנו הולכים לדבר היום איך לא על עסקאות. היי יואב.
נכון. שלום וברכה.
תספר קצת מי למאזינים שלא מכירים אותך, מי אתה, מה אתה, מאיפה אתה בא, וכרגלנו, תן לי איזה פרט ג'וס שלא הרבה מכירים
עליך. אחלה. אז אני יואב לוי. אני שותף פה ב-KPMG ישראל, ובאמת חי על כל התחום של הייעוץ העסקי והדיל אדוויזורי. אני ב-KPMG 22 שנה, נשוי עם 6 ילדים, כולל זוג תאומים.
וואו, 6 וזוג.
6 וזוג.
ותאומים.
בדיוק. אז אתגרים, זה חלק
מה... למחביר.
זה למחביר. ובהחלט, קודם כל, כיף להיות כאן. והנושא של עסקאות, זה הנושא באמת הכי, בעיניי הוא הכי כיף, הוא הכי מדהים. הוא קודם כל כולל בתוכו שילוב של כל כך הרבה דיסציפלינות.
רגע, אתה הולכת להתחמק לג'וס.
רגע, אז איך נגיע לג'וס? שילוב של כל כך הרבה דיסציפלינות ועולמות תוכן, עסקה טובה וליווי נכון של עסקה, חייב לכלול התייחסות לכל כך הרבה פרטים, וזה חלק מהכיף.
אוקיי, טוב, אז בסדר. הוכחת את הטענה שהיה שווה להזמין אותך. מה רבים לא יודעים עליך? תן לי את זה מהר, כי אתה סוחב לי בו זמן.
אפשר להגיד הרבה דברים. אולי על השירות הצבאי, אולי על...
מה עשית בצבא?
אז בצבא הייתי בתחום של זיהוי חללים.
אוקיי.
שזה תחום שהוא מאוד מאוד מיוחד, ומאוד מאוד חשוב, אבל גם מאוד מאוד מחשל, ומכין אותך תחום שאתה לא יכול להתכונן אליו. בדיוק כמו עסקה. אתה לא יכול להתכונן אליו, נופל עליך. תחום שבאמת...
אתה מחייב אותך אור של פיל מאוד מאוד חזק.
מחייב אותך לדעת להתמודד עם אתגרים.
סופר...
שמאוד... לא ניתן להתכונן אליהם. וזה כמובן מאוד מאוד דומה גם למה שאנחנו הולכים לדבר עליו. עסקה זה תהליך מאוד דינמי. דברים קורים בלי שאתה פתאום מתכנן, מסע ומתן. כל צד פתאום מגיע למסע ומתן עם שלל הפתעות.
הרבה מאוד כסף על השולחן.
הרבה מאוד כסף על השולחן.
דברים זזים, יכולים להשתבש.
נכון, בהחלט.
טוב, אנחנו נדבר על הכל עכשיו, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך אולי לשאלה הכי מעניינת שעוברת לי בבטן כשאני מסתכלת עליך, איש עסקאות ותיק, זאב עסקאות. מה בהארדקור, בבטן, מה השגיאה הכי נפוצה שאנשים עושים היום כשהם ניגשים לתהליך של עסקה, ושים בצד רגע את הקרנות ואת המתוחכמים האלה שכבר יודעים ועושים את זה ברוטינה?
אני חושב שהשגיאה הכי, הכי גדולה, זה שאנשים הרבה פעמים מסתנברים מהמחיר שמוצע להם בעסקה, והם לא בודקים האם הפרטנר המתאים הוא באמת הפרטנר שכרגע עומד לפניהם. זה יכול להיות... פרטנר שאין לו את הטרק רקורד הנכון, זה יכול להיות הפרטנר שלא ידע לקחת את החברה לשלב הבא, או לקחת אותה לפרוץ את תקרת הזכוכית שבו היא נמצאת. והרבה פעמים הם מסתנברים עם מחיר מסוים.
אבל אתה מדבר כמו יועץ כזה, שהוא אאוטסיידר לחברה. בסוף זה בעלים של חברה, עבד עליה מאוד מאוד קשה, קיבל אותה מאבא שלו או אמא שלו כנראה, ועשה השבחה, ומבין, מסתכל ורואה את הילדים שהם נגנים בכלל, או עושים משהו קצת אחר לנפש שלהם, ולא רוצים להתעסק. והוא רוצה למקסם את השווי, אז הוא מסתכל על השורה התחתונה. זה לא נכון?
זה לא נכון. אז קודם כל, אין ספק ששווי זה אחד מהפרמטרים החשובים ביותר, בעסקה, אבל זה בהחלט לא הפרמטר הבלעדי, ואסור להסתכל בצורה חד-ממדית על עסקה, רק דרך משקפיים של שווי. אני יכול לספר, וכמובן, על הרבה מאוד דוגמאות של עסקאות שהתחילו משווי גבוה, שא' בסוף לא שולם, כי מי שחושב שמה שכתוב בהסכם תמיד קורה, אז או שהוא תמים, או שהוא טיפש, ובוודאי עסקאות שהן, נקרא לזה, לא עסקאות 100%, אז בוודאי שאתה נכנס לחתונה, לחתונה קתולית.
מה זה עסקאות 100%? שאתה לא חותך את עצמך החוצה וממשיך בחיים הטובים בים?
אם עסקה שאתה מוכר 100% עוד ניחה, אבל עסקה שאתה מוכר 60%, 70%.
ואתה נשאר בתוך הריליישנשיפ.
ואתה נשאר בתוך הריליישנשיפ, ותמדבר לך שיש לך, התחתנת חתונה קתולית עם מישהו שאתה ממש לא רוצה להתחתן איתו.
יפה שאתה מדבר על קתולים.
כן, אז אנחנו מדברים על קתולים.
אדם דתי כמוך.
בדיוק, דווקא על קתולים.
רק על הזרים.
בדיוק, אז, ואגב, במיוחד גם בעולמות הזרים, ולכן חשוב ביותר זה קודם כל להבין עם מי אתה הולך להתחתן.
אוקיי, אז זה בעצם טעות נפוצה שהיא מהבטן, אבל איזה פיטפולס, או נקרא לזה רגע ככה, טעויות אסטרטגיות, מהותיות, אתה רואה בתוך מבנים של עסקאות כאלה?
אז קודם כל, הדבר הראשון שצריך לדעת בפיטפולס, זה כמו שאומרים הנדלן, נדלן טוב, זה יש לו שלוש תכונות מרכזיות. לוקיישן, לוקיישן ולוקיישן. אז אותו דבר בעולם העסקאות, המקבילה זה הכנה, הכנה ושוב הכנה. עסקה שלא הוכנה כמו שצריך, עסקה שלא חשבו עליה כמו שצריך, עד הפרטים הקטנים, ודיברת על היבטים תיאולוגיים, אז אלוהים באמת נמצא בפרטים הקטנים, כן. במיוחד בעולמות העסקאות. עסקה שלא חשבו עליה כמו שצריך, היא עסקה שכנראה מאבדים בערך.
כמה, תספר רגע למאזינים שלנו, לצופים שלנו, כמה זה הרודמפ הזה של הזמן הזה של עד החתימה הסופית? כמה זמן עובדים על הפרטים הקטנים האלה? תן לי...
אז קודם כל זה כמו בזוגיות. יש קודם כל את הדייטים...
תלוי איפה, אצל בחילוניות או אצל הדתיים.
נכון, אבל בדיוק. אז השאלה היא קודם כל, בדיוק איזה סוג של זוגיות יש, וכמה זמן יוצאים לדייטים לפני שהעניינים מתחילים להתחמם. אבל בוא נגיד ככה, מהרגע שעניינים מתחילים להתחמם, עסקה טיפוסית, בהנחה שהיא... שני צדדים רציניים ולא סתם מתברברים, יכולה להיגמר תוך מספר חודשים.
חודשים
okay. בודדים. בהנחה ששני הצדדים רציניים, וכמובן יש היבטים אימוניים וכולי, אבל זה גם יכול לקחת שנים. יש עסקאות שהתהליך הזה של הרומן לקח אפילו שנים.
כן.
אפילו שנים רבות.
חיזור ארוך. ובזמן הזה של החודשים האלה, אתה והצוותים שלך והמומחים שאתה מנהל בתוך הטים הזה, מה אתם עושים? אתם טובים את הפרטים? איזה, כמו מה? תן לי, כאילו, מה אתם מסתכלים?
מעולה. אז שאלה מצוינת. אז קודם כל, הנושא הזה של ההכנה והליווי הזה, הוא תהליך ש... ואני אדבר שנייה כרגע מפרספקטיבה של מוכר, שיהיה יותר קל ככה להבין.
כן, כי אתה מעצה גם...
גם קונים וגם מוכרים. אבל בוא נדבר שנייה פרספקטיבה של מוכר. פרספקטיבה של מוכר שנמצא בתוך התהליך הזה, הוא חייב מצד אחד להמשיך לנהל את העסק שלו. כי לפעמים גם ראינו מצבים שבו מרוב התעסקות במסע ומתן, העסק נפגע, אז קודם כל הוא חייב לנהל את העסק שלו. ובמקביל, מתחיל איתו שיח ארוך של מסע ומתן, עליות, מורדות, תנאים, זה כולל את החלק הזה בעסק, זה לא כולל את החלק הזה בעסק. אתה תמשיך לעבוד, לא תמשיך לעבוד, אתה תלווה, אתה לא תלווה. הבן שלך יעבוד בעסק או לא יעבוד בעסק, ילך הביתה או לא ילך הביתה. 1001 פרטים משמעותיים ביותר, שעד היום הבן אדם, המוכר הטיפוסי שהיה הבעלים של עסק,
בכלל לא חשב להגיע לשם.
הוא קם בבוקר, הלך לעבודה, העסק שלו, נניח עסקה קלאסית, עסק 100%, כמו שאמרתי, ירש מאבא ומסבא, בכלל, הוא לא מבין בכלל את כל העולם תוכן הזה, ופתאום בא אליו מישהו, מדבר איתו בסכומים נורא 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 נוצצים, אבל יש הרבה כוכביות על הנצנוצים האלה של הסכומים, והנצנוצים האלה והכוכבים האלה שליד הנצנוצים יכולים לעלות לו הרבה מאוד כסף, אם הוא לא עבר את השלב הנכון של ההכנה הנכונה.
תספר לי על עסקה כזאת, שאתה זוכר אותה שהעסקה זה זמן מטורף, בטח שמתקרבים לקו של הסיום והווליומים והסטרס מאוד מאוד עולה, והכל נהיה פה מאוד 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 רגיש, לפעמים יש מניה לפרק, ואז בכלל יש איזשהו רכבת הרים. ספר על עסקה שאתה עידה לקצה של עצמך.
אני רוצה לספר על רגע אחד, שהוא אחד מהרגעים הכי מטורפים שאני חושב שהיה, שהיה לי, נסעתי יחד עם, עוד מישהו מהצוות שלנו לדובאי, עוד לפני ש...
הסכמי אברהם.
לפני הסכמי אברהם.
כן.
נכנסנו באישור מיוחד של שר החוץ האמירתי, והיה, הגענו שם לטפל באיזו עסקה, לא ניכנס לפרטים, והיה כמובן מסע ומתן ארוך ומפרך, ופתאום, כשידנו הייתה יחסית על העליונה במסע ומתן, הצד השני מסתכל עליי ואומר לי, תיזהר, אתה אולי לא תצא מפה כנקמה על מה שעשיתם לאל מבחוך לפני מספר שנים.
הוא הביא בכלל את מבחוך. בכלל לא קשור לעסקה.
בכלל לא קשור לעסקה.
אומייגד.
והוא ניסה... עכשיו, זה טריק מאוד ידוע במסע ומתן.
כן, להפחיד.
מי שלא מבין את זה. טריק מאוד ידוע, להשביט אותך, רגע, פתאום אתה דורג לאישי שלך, אולי אני לא אחזור, מה יהיה?
כן.
וצריך לדעת, יש לך שתי שניות להפוך...
לא, תדבר לי, ומה עובד
חמוש? להפוך את הדינמיקה. כי אם אתה לא הופך את הדינמיקה, אתה מפסיד את המסע ומתן. אמרתי לו, מעולה, אשתי מחכה לממש את ביטוח החיים שלי. ובאותו הרגע, הוא הבין...
מה? הוא הבין שאתה לא פרייר.
הוא הבין שהעסקה הזאת, הוא לא יצליח לגמור אותה כמו שהוא רצה.
וואלה.
אז זה היה...
והוא חזר ל...
והוא חזר לזה, ומפה היה לך הדברים... הדברים התקדמו בדיוק כמו שרצינו. זה היה נקודה...
אבל בילחת, נכון? פחדת. אתה יודע שפחדת.
לא, פתאום. היא באמת תשמח. אבל זה היה... כל החדר השתתק. אני פשוט זוכר את הסיטואציה. כל החדר השתתק, הסתכלו עליי ועליו, לראות איך אנחנו... איך אני מגיב.
כן. בלבן שבעיניים, ומי ממצמץ ראשון.
מי ממצמץ ראשון, וזה היה... ואיך אומרים? אני חושב שאם מדברים מעסקאות לליטרלי, בגדול, אפשר להגיד סוג של איום ב... אתה לא יוצא מפה חי, אז זה היה בהחלט... יצאנו בחיים.
כולם פה, כן.
הכל בסדר.
השגחה העליונה הזו עבדה. עבדה לטובתנו. תגיד, הגב שלך מלא בצלקות כאלה, כמו שסיפרת, כאלה ואחרות, אתם מתעסקים בנושאים כאלה שזה מגיע לשם. איזה לקח או לסדרה של לקחים למדת מהעולם הזה שאתה יכול לשתף אותנו כדי שנבין רגע משהו על הנושא הזה?
אז קודם כל צריך לדעת לשלוף מהר. דיברנו על קאובוי. אז קאובוי, אחד הדברים הראשונים שהוא צריך לעשות, זה לדעת לשלוף מהר. בתוך מסע ומתן, כשמישהו מנסה, נניח, בוא נדבר שנייה שוב מהפרספקטיבה של מוכר, שהקונה מנסה להוריד את המחיר בתואנה X, Y ו-Z, צריך לדעת לשלוף נכון. צריך לדעת לבנות נכון. ולפעמים, זה אפילו מצחיק, אנחנו לפעמים במסע ומתן, ואתה רואה שהצד השני פתאום מעלה טענה שהיא בעצם הפוכה מהאינטרס שלו.
כן.
אתה אומר לו, אני ממש מסכים איתך. אבל יש בעיה רק במה שאמרת.
שזה עובד לטובתי.
שזה עובד לטובתי. אז לדעת לשלוף נכון, או לחילופין, כמו שאמרנו, בגלל השילוב הרב-ממדי של עולמות התוכן שקשורים לעסקה, יכול להיות שהוא מביא טענה נכונה כלכלית, אבל היא מסבכת אותו כל כך חזק מבחינה מיסויית, שאתה אומר לו, מעולה, אני מקבל את הטענה שלך, רק תחתום לי על שיפוי כזה וכזה וכזה וכזה, בצד המיסוי. ואז הוא מסתכל עליך ואומר, טוב, סליחה.
וחוזר רוורס.
אבל הוא כבר לא יכול לחזור רוורס. זה דינמיקה של עסקה, היא קודם כל לדעת לשלוף נכון, לשלוף מהר, ואין לך הרבה כדורים במחסנית. אם אנחנו ממשיכים עם ההגה הצבאית, אין לך הרבה כדורים במחסנית. דינמיקה של עסקה גם יכולה להרס, בקלות. מספיק חוסר אמון קטן שיכול להיווצר בין צדדים, זה כבר לא עניין של כסף. אי אפשר לרפא חוסר אמון בכסף. זה כבר לא משנה אם המוכר יוריד במחיר או שהקונה יוסיף במחיר.
וזה בעצם מה נוגע לפתאום מישהו מגלה שהשווי הוא לא כזה, הפעילות לא באמת ככה, ומה זה, איך נופל חוסר אמון כזה?
בהחלט. יכול להיות מצבים שפתאום מתגלה משהו ש...
אין באמת שקרים, הכל זה סיפורים.
קודם כל יש גם שקרים. קודם כל יש גם שקרים. יש גם שקרים. אני מחזירה אותי לעסקה אחרת שממש לפני לא מעט שנים. ביצענו עסקה שהתחלנו לנתח את העסקה ולטפל בה, מצד של הקונה דווקא. ואחרי 48 שעות מתחילת העסקה, הרמנו טלפון לקונה שעמד לשלם עשרות מיליוני דולרים על החברה, ואמרנו לו, תקשיב, זה הכל פרוד. זה הכל פרוד אחד
לא
גדול.
זה לא חברת תרופות כזו או אחרת שקנתה
בסוף. לא חברת תרופות, זה חברה אחרת, ואמרנו לו, הכל פרוד. ולקח לו, היה שתיקה בקו, ואחרי יום שהוא...
כל החברה...
הכל פרוד. הכל היה פרוד אחד גדול. הבנו שמשהו שם לא מסתדר. אז, אז גם מקרים כאלה יש, זה חוסר אמון קיצוני. אבל חוסר אמון יכול להיות מצב שבו פתאום מתברר שיש לך נניח קשיים עם לקוח מאוד עיקרי, ולא סיפרת לקונה. לא סיפרת לקונה שיש בעיה. ולכן מצד אחד, מצד שני אתה לא תבוא בתחילת התהליך, ועכשיו תיתן צילום רנטגן של כל שטות בעסק. אז איך אתה מוצא את השילוב הנכון, אני מדבר שנייה בפרספקטיבה שוב של מוכר, בין בניית אמון לבין, ושקיפות, ושקיפות נדרשת, לבין מצב שבו לא תתפס אחרי זה בסיטואציה לא, לא נכונה, זה חלק מהעניין.
כמה מקום יש לך כאיש האמון שלו, זה שמלווה אותו יד ימינו בתהליך, אבל בסוף זה אנשים, וזה העסק שהם עבדו עליו כל החיים, זה מאוד מאוד אמוציונלי. יש לך יכולת להשפיע? בנקודות האלה?
אז בדיוק נגעת בנקודה השנייה שלדעתי קשורה לעסקה נכונה ולהכנה נכונה, זה לבחור את הצוות הנכון, את הכברת, מה שנקרא, הכברת או המטבחון שמלווה את העסקה, ולפעמים אתה רואה בעסקאות אנשים שאולי יש להם ידע מקצועי מאוד מאוד חזק, אבל אין להם את האינטליגנציה הרגשית לזהות סיטואציות. אתן לך דוגמה, ישבתי בעסקה בדיוק לפני יומיים, עם מוכר שיש לו שני בנים. ובתוך כדי הדיון התחיל שיח, האם הבנים יועסקו בעסק ביום שאחרי.
כן.
וזה היה...
והם לא חשבו על זה לפני.
והם לא חשבו על זה לפני, בדיוק.
והם
יושבים בחדר, והם יושבים בחדר. היה דיון מאוד... כבר לא כסף, זה כבר לא קשור לכסף. מה אתה עושה איתם?
מרקם היחסים האינטימי ביותר.
בדיוק.
של האבא והבנים.
בדיוק. אז זו דוגמה, אז כמובן שבאמת...
מה הוא עשה? זרק אותם, נתן להם ביתה בתחת כמו ביורשים?
לא, לא נגיד את זה פה בפודקאסט, מה קרה.
כי זה פה, זה כבר זה מתנהל.
זה חם, בדיוק. אבל ממש הנושא הזה של באמת השפעה, לבנות אמון נכון. הרי אותו בן אדם שאת אומרת, העסק שלו כבר מימי סבא, והוא מוכר את העסק, וזו עסקה ראשונה, וכמובן גם האחרונה שלו בחיים, הוא לא מבין בזה כלום, אבל הוא יודע שהוא יכול לסמוך עליך. ולתת לאנשים את התחושה שאתה מטפל בעסק כאילו, לא כאילו, זה כאילו ממש העסק שלך, זה הכסף שלי, זה העסק שלי, ואני אומר לך מה לעשות, לא מפוזיציה, לא כי זה ייתן לי יותר או פחות שכר תרחה, אלא כי זה מה שנכון לך. עד כדי כך שבמקרים מסוימים אתה אומר, אתה אומר ללקוח שלך, זה לא הזמן למכור. תעצור את העסקה, בסדר. או זה לא הקונה הנכון.
קרה לך שעצרת אותו, כי אתה בעצם מפרנס מהדבר הזה.
נכון, עצרנו, בוודאי. מקרים שעצרנו, בוודאי, לא אחד ולא שתיים.
שזה אנחנו... עבור, שלא ייפגע, או שהשווי שלו במומנטום המסוים הזה בשוק
יכול...
הוא...
גם וגם וגם, לא, יכול להיות כל לא האפשרויות, מקרים שבסוכו של דבר הגענו למסקנה שזה לא נכון בשבילו. כמובן, הוא מחליט, החלטה שלו, זה העסק שלו, אבל באנו ואמרנו לו... זה המצב, אנחנו, ההסתכלות, זה גם זה, למצוא את הכברת הנכונה שלא חושבת מהפוזיציה, ולא חושבת על מה יהיה ביום שאחרי דווקא מהמשקפיים הפרטיות של הבן אדם, זה חלק מהעניין.
רגע, אז אני חותכת אותך ואני רגע אומרת ככה, אנחנו דיברנו קצת על השוק ורואים, יש רוחות של מלחמה, והמרגיש כזה שהאדומים באים, נקרא לזה ככה.
האדומים כבר הלכו.
האדומים כבר הלכו. זה אתה עושה מה שאתה מספר.
האדומים כבר הלכו.
אבל בעסקאות אנחנו עוד לא רואים איזשהו מומנטום של ירידה.
בשוליים. רואים בשוליים, דווקא במידה מסוימת, הירידות בשווקים, שתרצה בין השאר גם המצב באוקראינה, אבל גם מהמיתון והריבית וכו', במידה מסוימת זה דווקא צינן את הבת הרותחת של המוכרים. ודווקא זה מאפשר, בלא מעט מהמקרים, דווקא סוף סוף להגיע לעסקה. כי מוכר שהיה לו ציפיות שווי מוגזמות, אי אפשר להגיע איתו לאף עסקה. ודווקא עכשיו יושבים על, נקרא לזה ככה, יושבים על הגדר, יושבים על הגדר הרבה מאוד קרנות או קונים עם הרבה מאוד כסף, ואומרים, סוף סוף יש עם מי לדבר. כי פתאום מבינים ש...
אז בוא באמת נדבר. בוא ניתן פה רגע ערך עסקי. איך מתכוננים לעסקה? מה צריך לשים לב? תן לי את זה, אנחנו בזמן מאוד מוגבל, אבל ככה בגדול. איך אני כמוכר מבטיח את התנאים שלי? אנחנו בשתי דקות לסיום, אז אתה ככה אורז לי...
אז קודם כל, אז אני ארוז את הכל ככה באמת בשתי דקות. קודם כל, הכי חשוב להבין את התהליך שאליו אתה נכנס. מה זה מזכר הבנות, למה הוא מחייב אותך. מה חשוב לקבע באותו מסמך, שנראה מסמך כזה תמים, לא מחייב, מזכר הבנות הוא אחד המסמכים בעיניי החשובים ביותר. זה לא יהיה סוד כזה גדול להגיד שמזכר הבנות הוא בדרך כלל, תקרת השווי של המוכר, בסדר? ומפה ואילך הדברים יכולים להיות כנראה רק חיים יותר.
אוקיי.
ולכן הרבה פעמים אני פוגש מוכרים, לפעמים אנחנו נפגשים אחרי שבחתמו למזכר הבנות, והוא אומר לי, מה הבעיה? אז מה היה כתוב במזכר הבנות? בוא נשפר את זה. ואז אתה אומר לו, בדינמיקה זה לא יקרה. זה לא יקרה. בוא ננסה לראות איך אנחנו משמרים את מה שיש לפחות במזכר הבנות. כמובן, בחלק מהמקרים אנחנו כן מצליחים, אבל זה יחסית יותר קשה.
אז ההבנה של מזכר ההבנות והמשמעויות התאומיות
שלו. ההבנה של מזכר ההבנות, ההבנה שקודם כל, מה המשמעות של עסקה? אתמול קיבלנו הערות ממוכר, דווקא עסקה שמייצג את הקונה. המוכר אומר לנו, תראו, אנחנו מאוד נשמח למכור לכם, אבל שנתיים אסור לכם לעשות שום דבר בעסק, אני ממשיך לנהל את העסק. הוא לא באמת מחר, אז ההבנה שכן, אני מוכר את העסק. מחר מישהו אחר יקבל את ההחלטות. יש פה הרבה מאוד עבודה בצד הפסיכולוגי והאמוציונלי, במיוחד עם העסק היה של אבא ושל סבא. איך אני יוצא מהסיפור הזה? אבל מצד אחד, מצד שני, שהערכים שחשובים לי יישמרו, ושהחתונה הזו שאמרנו, תהיה חתונה מוצלחת.
אם אני מכניס באמת שותף, כן. ואני יוצא איתו לדרך חדשה,
נכון, מה יהיו עקרונות הנישואים האלה?
למקסם את היכולות ואת הערך בשותפות הזאת.
נכון, והעקרונות של הנישואים. העקרונות של הנישואים, איך העסק הזה ינועל, בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להגיע למצבים של סכסוכים. גם כאלה אנחנו רואים, וגם כאלה אנחנו מטפלים, אבל זה בטח לא הדבר החביב עלינו. אנחנו כן רוצים שהדברים ירוצו בהרמוניה המתאימה. וההרמוניה הזאת היא משהו שבתכנון הנכון, אפשר להגיע אליו, וגם במקרים שלא תכננו, אז לפעמים מצליח יותר, וגם לפעמים מצליח הרבה, הרבה, הרבה פחות.
מה צריך בסוף? מזל, לא, בהרבה מקרים,
אבל... צריך, מזל זה תמיד נכון, אבל מה שאמרנו, ההכנה הנכונה, ההבנה של התהליך, זה מזכיר לי דוגמה שככה, לסיום, אני רוצה לספר, נפגשנו איזה בעלים של חוות תוכנה, שעמד ממש בתהליך של מכירה. והוא ניהל את כל המזכר הבנות, ואת כל בעצמו. ואז פתאום איכשהו מישהו חיבר אותו אלינו, והגענו, ואני יושב איתו ושאלתי אותו, ואני אמרתי לו, תגיד לי, יש לך שאלה, אתה מהנדס מחשבים, נורא בכיר, חברה רצינית. ברז בבית, אתה מחליף לבד? הוא אומר לי, ברור שלא, אני קורא לאינסטלטור. אמרתי לו, אז איך כתבת כזה מזכר הבנות, בלי להתייעץ עם אף אחד? והוא הסתכל עליי, ונפל לו עשינו, אומר לי, צודק, זה... והתהליך של אותה עסקה שהוא עשה, לא הסתיים, נקדע באיבו, ולא סתם, חבל, הוא פספס עסקה טובה, אם באמת עם קונה שדווקא יכל להגיע למקומות טובים, כי פשוט, הוא לא הבין, דבר מאוד פשוט.
זה מגבלות היכולות שלו.
בדיוק.
אלו, זה מגבלות הכוח.
וכשהיינו, אני זוכר שכשהתחלתי ללמוד באוניברסיטה, שיעור הראשון שאותו תמיד אני זוכר, כל הנושא של היתרון היחסי. הוא טוב במחשבים.
תשאר במחשבים.
תשאר במחשבים.
קח קאובוי לנהל איתך את העסקה של החיים שלך. יאללה, יואב לוי, איזה כיף שבאת. תודה רבה, זה היה מעניין, מעניין.
תודה רבה, היה לי כיף. שיהיה לכולם בהצלחה.
נתראה בשמחות, בבר מצוות.
בעיקר בבר מצוות.
תודה.
חותכת מוקדם. טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.